הוא לבדו יעשה לכם. יאכל לכל נפש, מכאן שכל דבר שהוא צורך האכילה, שמחת יום טוב, והוא מתכוונן לאכול אותו בו ביום, מותר לו לעשות כל המלאכות שצורך אכילה. חוץ, כך אמרה הגמרא המשנה במסכת ביצה, הוצאה והבערה, שזה אסור לעשות. וכן מכשירי אוכל נפש, שמה שהיה אפשר לעשות מאתמול, וזה לא היה משתנה, זה אסור. יוצא להוציא אש אסור, להדיק אש מגפרור, כמו שראינו, משנה שם אומרת, לא מן המים, לא מן האש, לא מהזכוכית, או זה זכוכית מגדלת, זה עיקרי נולד. כל זה אסור לעשות. מלאכות של האדמה והקרקע, אפילו שהם אוכל נפש, אסור. פירות, הגמרא אומרת, כמה שיכול לקטוף אותם מאתמול, והם יפים כמו שנקטפו היום. וכן, עוד סיבה יש למה אסרו לקטוף פירות ולקצור, משום שמי ירבה בשביל שאר הימים. אלה דברים שדרך לעשות אותם הרבה. וכן תחינה, הרקדת הקמח, ניפוי הקמח. כל זה אדם לא עושה רק לצורך מה שהוא משתמש לאותו יום. בזמנם היו נוהגים לעשות תחינה וניפוי, זה עושים של שבוע שלם, פעם אחת בשבוע. אז למה אתה תופס דווקא ביום החג עצמו? אתה עושה את זה, אלה הדברים שאסור לעשות. אבל לשחוט בהמה, לשחוט עוף. כיוון, ככותבים הפוסקים, שאינו דומה טעם הבהמה שנשחטה היום לטעם ששחוטה שנשחטה אתמול, זה גמרא מפורשת. לכן התירו לשחוט את הבהמה ביום טוב עצמו, וכן את העוף ביום טוב עצמו. זה קורה כאשר למשל בחוץ לארץ, ועכשיו הגיע יום חמישי הבא עלינו לטובה, אחר בערב, זה יום טוב. חוץ לארץ עושים חמישי ושישי, ועשו שבת, כמו שהיה בחג הפסח. עכשיו רביעי חמישי, ורוע דין בחג השבועות, יוצא חג השבועות הבא עלינו לטובה ביום שישי, יוצא ערב שבת, אז מותר יהיה לשחוט. לצורך אותו יום, בתנאי שיוכל חתיכה באותו היום, מותר לשחוט באותו יום. וכן מותר ללוש עיסה ולעשות כל מיני דברים, ואפייה ובישול. זה כמובן בחג השבועות זה יעשו עם עירוב תבשילים. מה זה עירוב תבשילים? כיוון שהוא מתחיל לבשל לשבת מלפני כן, אז זה, עכשיו אנחנו לא בדין של עירוב תבשילים, בדין של הלכות יום טוב. והטעם, למה אסור ביום טוב לעשות מלאכה? הרי התורה התירה, אך אשר אכל לכל נפש. ספר החינוך דן בזה וכותב שני טעמים. טעם אחד, כדי שכל הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו חגים, כמו שכתוב בתורה, ששת ימים תעשה מלאכה, ויום השביעי תשבות. ששת ימים, נכון שהפשט הוא על ששת ימי החול, אבל אם נתבונן, שישה ימים יש לנו מועדים בשנה. שישה ימים. ומהם השישה ימים, ראשון ואחרון של פסח, יום ראשון של פסח, שביעי של פסח, שניהם ימים טובים, הרי לנו שניים, חג השבועות אחד, הרי שלושה, אחר כך ראשון ואחרון של סוכות, הרי ביחד זה חמישה, ראש השנה, על פי שזה יומיים, הם כיום אריכתא, כיום אחד בלבד, שניהם נקראים כיום אחד, אז הרי ראש השנה, הרי הם שישה ימים. ביום השביעי, הוא יום הכיפורים. יש לנו שבעה ימים טובים בשנה. יום השביעי הוא יום הכיפורים. אפילו שאנחנו צמים בו, הוא יום טוב. שהקדוש ברוך הוא מוחל לנו עוונותינו. לובשים בו בגדי חג, לובשים שמחים, אוכלים את הכנסת. נכון שמתוודים ובכי ומתפללים על החיים, אבל כל זאת זה יום שיש בו מעט שמחה. אבל צום, תענית, זה מפני שהוא יום כיפורים לשם. אלה מלאכת עבודה לא יעשה לכם. אבל בשישה ימים כתוב, אך אשר יאכל לכל נפש, הוא לבדו יעשה לכם. אז זה השישה ימים, שישה ימים טובים, שיש לנו במשך השנה. עכשיו, מה הטעם? כותב ספר החינוך, כיוון שהניסים הגדולים שעשה לנו השם יתברך באותם ימים, כמו שראינו, ביום ראשון של פסח, חיכה את הבכורות, והוציא את ישראל ממצרים. מי היה מאמין שפרעה הרשע יכניע את ליבו, ויקום פרעה הוא עבדיו לילה. ויאמר, קומו צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל. שביעי של פסח, זה נס גדול היה באותו לילה. היה, הקדוש ברוך הוא הביא מכת חושך, יהי רצון השנה הזאת, יביא על כל אומות העולם, שונאי ישראל, מכת חושך, והרג ואבדן גם כן. עסקת חבילה יעשה להם. ואז מכת חושך כתוב, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. למה חושך אז במצרים, שמש הגמרא אומרת שבעה ימים. איך שבעה ימים? הלו היו רק שלושה ימים חושך. אחר כך עוד שלושה ימים כתוב לא, לא קמו איש מתחתיו ולא עמדו איש מתחתיו שלושה ימים היה וימש חושך, חושך ממשי. אז זה שישה, שלושה היה, היה חושך קל, רק חושך. עוד שלושה היה חושך ממשי, הרי שישה. השביעי ביום שביעי של פסח, כאשר המצרים רדפו אחרי ישראל, כמו שנקרא בעזרת השם ביום שביעי של פסח פרשת בשלח, ושם והשיגו אותם חונים על הים, קוסוס פרעו וכבו פרשיו, מה היה? וישא עמוד הענן מפניהם ויעמוד מאחריהם, ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. עמד שם, והי הענן והחושך, ולא קרב זה אל זה כל הלילה, כך התורה אומרת. אז היה להם חושך גמור, ולא יכלו לעשות כלום לישראל. אלא, כשהם ראו את ישראל, עדיין נקשו את ליבם, ראו את ישראל נכנסים לים, נכנסו אחריהם, זה נס גדול, זה נס בנס, שהקדוש ברוך הוא יכביל את ליבם, שדווקא יבואו ללחם עם ישראל. אז זה שביעי של פסח. וכן בסוכות, הקדוש ברוך הוא עשה איתנו ניסים ונפלאות, שהושיבנו, ענני כבוד הקיפנו, וגם למאן דאמר סוכות ממש ישבו אותם במצרים. זה אמת וזה אמת, גם זה וגם זה. וכן זה יום גדול, וכן יום שמחת תורה, שהוא יום שהקדוש ברוך הוא אומר, עצרת תהיה לכם, תהיו עצורים עמדי. אז צריך לזכור את החסד שעשה השם. כמו שאומרים בתפילה, אתה בחרתנו מכל עמים ותיתן לנו. אומרים, יום חג המצות הזה, זמן חירותנו, חג השבועות, זמן מתן תורתנו. יום חג השבועות, לעיני כל העולם כולו, הקדוש ברוך הוא יקביע את הר סיני, 12 מיל, גובה. וכל העולם ראו איך שהקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל. וירד גשם באמצע הקיץ, גשם, קולות וברקים, עד שאומות העולם פחדו וחשבו שהקדוש ברוך הוא הולך להחריב את עולמו. הלכו כולם אצל בלעם, מזמור לדוד, שאנחנו אומרים אותו בקבלת שבת, וכולו נאמר על חג השבועות. אבו לשם בני אלים, מי אלה בני אלים? אלה המלאכים. אבו לשם כבוד ועוז, אבו לשם כבוד שמו, השתחוו לשם בעדת קודש. ואז הלכו כל אומות העולם אצל בלעם, הרשע, היה נמצא בבגדד. אמרו לו, אדוני למבול ישב, וישב אדוני מלך לעולם, חזר עוד פעם לעשות לנו מבול, אנחנו רואים קולות ברקים, ענן כבד. אמר להם, לא, אדוני עוז לעמו ייתן, אדוני יברך את עמו בשלום. הוא נותן תורה לישראל שמה. בהר סיני. אז ראו, הרימו עיניהם וראו את ההר, כנושא הוא קרא את הרקיע, שמיים ושמי השמיים שבעה רקעים, והראה להם שהוא לבדו נמצא בעולם, אין לו ראשון ואין לו אחרון, כל אומות העולם רעדו מפניו. אז זה נס גדול. לכן, כדי שנזכור את הניסים, ציוו אותנו להתעסק רק בדברים שיש צורך, מלאכה קלה לאוכל של כל אחד ואחד. אם הייתה התורה, כותב ספר החינוך, מתירה לנו לעשות ביום טוב איזה מלאכה, היה כל אחד פונה לעסקו והיו שוכחים את החג, ואז ממילא הגדולים גם הקטנים, ואי אפשר היה להמשיך להנחיל את החג לבנינו ולבני בנינו. כשאנחנו יודעים ששופטים עם מלאכה, אז כל החג קודש לשם יתברך. זה טעם אחד. טעם שני, כותב ספר החינוך, כדי שעל ידי זה יש תועלת, שבחג לא עושים מלאכה. אז אם לא עושים מלאכה, כולם באים לבתי הכנסת ומתקבצים שם, שומעים דברי תורה, שומעים חכמי ישראל מלמדים אותם הלכות. ואז כמו שאמרו, משה תיקן להם לישראל שהוא דורשים הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת. אז כל חג לומדים את ההלכות, והתורה לא משתקחת מישראל. לכן תקנו לנו רבותינו שלא לעשות מלאכה, מלאכת אוכל נפש מותרת, שאר מלאכות שהן לא מלאכת אוכל נפש, או מלאכות שהיה אפשר לעשותה מאתמול ולא היו מתקלקלים. למשל גמרא מביאה תבלינים, תבלינים מפיק טעמם, תבלין אם מיד דחים אותו, טוחנים אותו באותה שעה, הוא נותן טעם טוב, אבל אחרי יום לא מפיק טעמו. הרמה אומנם חולק על השולחן ערוך וכותב שלהחמיר אפילו באוכל נפש עצמו, אם היה אפשר לעשות אותו מאתמול ולא היה מפיק את טעמו ולא היה משתנה טעמו. להלכה הזה אנחנו נוהגים בזה שיהיה מותר. נפקא מינה, למשל אם אדם רוצה לעשות פירות בדבש, כמו לבשל קומפוט, או לאו דווקא קומפוט, איזה מין ריבה קומפיטוריה מה שקוראים, אז לאשכנזים זה אסור לעשות ביום טוב. זה צריך לעשות כל זה מלפני החג. למה? זה נכון שזה אוכל נפש, זה מנה אחרונה, רוצה לכבד בה את האורחים, אבל מה ההבדל אם היית עושה את זה היום או היית עושה את זה מאתמול? אבל לפי השולחן ערוך מותר לעשותו, כמה שזה אוכל נפש, אפילו שלא היה משתנה הטעם, הייתי עושה את זה אתמול או עושה את זה היום, מה ההבדל? זה ריבה של אתמול, ריבה של היום, אין בזה הבדל. בתפשיל יש הבדל, בשחיטת עוף ובהמה יש הבדל, בעשיית תבלינים יש הבדל, אבל בזה מותר. וכן הביא בן איש חי שהיו נוהגים לעשות בחוץ לארץ עוד לפני 150 שנה, היו עושים מין גלידה, קוראים לזה דוס דון דרמה. היה להם איזה כלי שיש לו מסביב היו שמים קרח, ובתוכו מניחים ביצים עם סוכר וכל מיני דברים, ויש להם איזה מקד כזה שהוא מנוף קטן שמגלגלים אותו עם גלגל, מסבבים, מסבבים, מסבבים עד שהוא נקפע ונעשה גלידה. זה לצורך החג, זה מותר. אפילו שאפשר לעשותו מאתמול, כיוון שזה היום יותר טעים, יותר טוב, מותר לעשות. הוא עדין גם מי שרוצה לאפות עוגות, והוא מכין את התנור שלו, או את הטוסט שלו, טוסט אובן, או כל סוגי היום תנורים, מינים ממינים שונים, רק תקנה. ויש לו, ישים אותו על שעון, מכונן את השעון מלפני כן, והשעון מדליק ומחבא אותו. ויש לו תרמוסטט שלו, ואתה יודע בדיוק כמה זמן לוקח העוגה שצריכה להיות בתוך התנור, וכן הוא רוצה לאפות, לא לרשל תוך התנור, אבל הוא לא ידליק, אסור לו להדליק, הוא יגרום שזה ידלק, ואפילו לגרום ביום טוב מותר, בתנאי שהוא יכונן את השעון מאתמול, יכין ויבוא ויעשה את הכל היום. וכן גם כן להאריך ולקצר את הזמן של האור של החשמל, אבל להיזהר מאוד מאוד שלא יזיז אותו סמוך, ותמיד ייקח ביטחון של חצי שעה קודם, שלא יבוא לעשות בידיים חס ושלום. היום יש סוג של שעונים חדשים שהתקינו אותם, שעון שבת, גם בשטקרים, גם בזה, שזה מיד הוא לא יכול לזה, אתה לא יכול בשעה שהוא עובד, למשל שהוא דולק, אתה לא יכול לחבות אותו, אתה יכול את החצי שעה הבאה, או כשהוא קבוי אתה לא יכול להדליק אותו, כי הוא נותן כוח התנגדות. זה אינה חילמה, זה טוב. אבל תמיד אדם יביא בחשבון שיקח מקדם ביטחון לעוד חצי שעה, ולא יעשה את זה סמוך, שלא יבוא לעשות חלילה בידיים דבר שכזה. מכאן למדנו שהדבר הזה יש. עכשיו, יש דברים שהם אוכל נפש, חכמים אסרו אותם. למשל, משנה מפורשת, אין צדין דגים מן הבברים. יש לו בבר ששם גדלים דגים, בגלל אדם שיושב במושב או בחנות של מפעל וכדומה, יש לו שם בריכת דגים, דגים חיים, רוצה לקחת את הדג, הרי להרוג את הדג חי בשבת, ביום טוב, שרוצה לבשל אותו, מותר, כמו שחיטה. דגים, אסיפתן, היא מתהרת אותם. כתוב, את כל דגי הים יאסף להם, מצא להם. מתי יאסף להם? שיש לו נגיד גיגית שבתוכה יש דגים חיים, ורוצה להוציא אותה, ולהרוג אותם ביום טוב, יהרוג אותם על ידי שינוי באיזו מכה שייתן להם, ואז יחתוך את הפרושות של הדג, יפרוס אותו, ימלח אותו ויבשל אותו. אבל אם זה בריכה גדולה וכדומה, זה אסור לעשות. וכן ללכת לצוד בשדה, רוצה לצוד עופות, יונות ביום טוב, אסור. המשנה מפורשת מסרת ביצה, יכול לעבוד מאתמול אם זה כן מוכן והם ניצודים, ואומר זה וזה אני נוטל, זה כן, אז זה יזמן אותם מערב יום טוב. הוא הדין לבצור ענבים לצורך יום טוב, אסור. לכתוב פירות לצורך יום טוב, אסור. כל זה, אפילו שזה נקרא מלאכת אוכל נפש, אסור איזה חכמים. למה? שני טעמים. טעם אחד, אין הבדל אם היית עושה את זה מאתמול לבין היית עושה את זה מהיום. טעם נוסף, הוא טעם מאוד בעל משקל, נפקה מן הגדולה מן הטעמים, שגם אם היו מתירים לך, אז היית כל היום מתעסק בזה, משל צדה. אז היה אומר, או, יש שם עוד איזה יונה יפה, עוד איזה צבי, עוד איזה משהו, כדאי יהיה לצוד אותו. ואז ילך ויאסוף עוד ועוד, ונמצא כל היום מתעסק בזה. וגם, הוא לא רק להיום, לצורך היום, מתיים יצוד, גם לצורך ימים אחרים. או הוא בא לכתוף מהעץ פירות, אז אין לזה סוף. הוא התחיל לכתוף עוד ועוד, ולאגור לו הרבה. הוא ימצא פירות יותר יפים. אז תלה יניח למחר, ואת אלה ייקח להיום. זה אסור לעשות, כן? אלא רק לצורך אותו היום יתירו. לכן, דברים כאלה שאין לנו שליטה עליהם, חכמים אסרו. מי שעושה את זה, עושה עבירה, מי שעובר על מה שחכמים אמרו, ושאומרים זה דאורייתא. זה נאמר, לא תסור מן הדבר, נוסחי יגידו לך ימין ושמאל, ועשית ככל אשר ירוך. לכן צריך להיזהר בזה. יש עוד דבר אחד יום טוב, שבזה הדבר יום טוב גם כן אסור, יום טוב יותר חמור משבתות, והוא מוקצה. מראה אומרת מסכת ביצה שמוקצה כיוון שזה דרבנן, והקלו בזה, אם יבואו להקל, יבואו ביום טוב להקל יותר, אסרו אותו חכמים. לכן כל דבר שהוא מוקצה, אין מחמת איסור, אין מחמת מיאוס, אין בכל מיני דברים, אפילו שבשבת הוא מותר, ביום טוב צריך להיזהר בזה. נפקה מינה שאם יושבים לאכול על השולחן, ורוצים להניח עצמות, קליפות על השולחן, ביום טוב צריך להיזהר יותר משבת. בשבת, במקרה ויש, אנחנו מטלטלים את זה, על ידי שלוקחים איזה חתיכת בד או איזה סמרטוט מיועדת לכך מערב שבת, ואוספים, מנקים את השולחן. או יש כאלה, לוקחים את המפה ומנערים אותה, זורקים אותה, יש מפות חד פעמיות, זה יותר קל. אבל אלה שאוספים מטלטלים את זה, מותר. אבל ביום טוב, אסור לעשות את זה. דווקא מן המשל, הוא מקלף ביצים, מקלף אגוזים, זה עוד יותר חמור, כי זה לא מאכל בהמה. אבל קליפות, שאפילו שהם מאכל בהמה, אם הוא יקלף אותם וישים אותם על השולחן, אסור אחר כך לטלטל אותם. באיזה דרך יהיה מותר לטלטל? אז מראש יעשה, ייקח צלחת אחת כערה, להרגיל את בני ביתו שישימו את זה במקום. גם יש כאלה, יש עוד בעיה, שקלפים את הפירות, זה מצוי גם בשבת, שמים את הקליפות בצלחת של הפירות. ואחר כך האמא לוקחת את זה למטבח, או מישהו אוסף את הכלים ואת כל ה... אוסף משם את הפירות היפים ושם במקרר, הוא בורר. וזה אסור, יש פה איסור ברירה. מראש לייחד כלי מיוחד לצורך הקליפות, אבל לא רק, אלא ישימו בו חתיכת פרי שראויה לאכילה, או איזה שקד, או איזה בוטנים, או איזה דבר, ואז הוא לא מבטל את הכלי. אגב, הפרי הזה הוא יכול לטלטל את כל הקליפות שיש באותה צלחת. לכן ביום טוב יזהרו מאוד, הן שלא יניחו על השולחן כמו שהן קליפות, ואפילו קליפות של תפוזים שאפשר לאכול אותן, לעשות מהם ריבה, יש כאלה שעושים מזה ריבה, או קליפות של מלונים, או קליפות של אבטיחים, שבהמות אוכלים את זה. וזה לא מוקצה בשבת, אנחנו מכירים בזה, מטלטלים אותם, כי זה צורך בהמה, ואפילו שאין לי בהמה, יש בהמה בעיר. אבל ביום טוב, חכמים אסרו. ההלכה, כך פסק השולחן ערוך והלכות יום טוב, שכיוון שמוקצה הוא מותר, אפילו שהוא מותר בשבת, חכמים החמירו ביום טוב יותר מבשבת. לכן יזהרו שישימו את הקליפות מראש לתוך צלחת, שכבר יש בה איזה חתיכת פרי קטנה, מגיד, ישימו חתיכת מלון, חתיכת תפוז, ישימו בצלחת, ושם על זה ישימו כמה ערימת קליפות שהם רוצים, ואז יטלטלו את זה. והיה אם שמו על השולחן, אין ברירה, אלא לקחת את כל המפה, כולל גם אם יש שם קצת דברים שהם עדיין ראויים לאכילה, לקחת אותם ולזרוק אותה או לנער אותה כמו שהיא, אין להשפעה. הלאו הכי, אסור לטלטל. לכן צריך להיזהר, להזהיר אותם, כי זה הלכה מצויה מאוד, ודבר שיכולים לבוא על ידי חלילה, על ידי מכשול, על ידי זה. עכשיו לגבי אש, צריך להיזהר. אסור להבעיר שום דבר בשבת שיש בו אש. הוא עדין לקחת גפרור. גפרור, לשים אותו על גחלים או לשים אותו ליד אש ולהעביר מאש לאש מותר. כך כתבו הפוסקים, כך הביא שבות יעקב גם. אפילו שהוא שם את זה רחוק מהאש. בזמנו היה למפות של נפט. וללמפה של נפט, זה מנורה של נפט שהייתה מהירה, היה לה בית זכוכית גבוהה מאוד, ולערובה של הזכוכית למעלה, אם היית רוצה להעביר אש, לא צריך להוציא את הזכוכית, היא חמה מאוד הייתה. לוקחים איזה גפרור שיש לו ראש שמכיל את הגופרית, החומר של הגפרור, ושם אותו מלמעלה, והוא לבד נדלק. אומנם יש מי שרצה לאסור, להלכה זה מותר. מה כן אסור? אסור להניח את הדבר הזה, את הגפרור הזה, לתוך אפר של קירה, בזמנם, או כמו היום. יש כאלה שאוהבים לעשות על האש ביום טוב. לא יודע איזה עניין יש בזה, אבל נו. יש כאלה, יש להם ככה מסורת אבות. לא כל יום טוב, בלי לעשות על המנגל. אז הוא מדליק פחמים, מבעיר אותם. כמובן צריך להיזהר, לא לבקע עצים, אלא צריך להכין אותם מערב יום טוב. כל זה היה אפשר לעשות מערב יום טוב. אז הוא מדליק אותם ושם על האש. שם על האש, עכשיו כשהוא רוצה להבעיר אש להדליק אותה, אחרי שנגמר האש נגמרת, הגחלים עדיין בוערות. בפנים יש אש, אפילו שלמעלה אפר, יכול לקחת גפרור ולשים, כי יש שם שלהבת. וגם אם אתה תנפח, יוצא. אבל אחרי שהגחלים כבר נשרפו לגמרי ונהיה רק אפר, יש, האפר עדיין חם. מהחום של האפר, אני מדגיש, אין אש, כבר הוא רק חם. מהחום של האפר, הוא ייקח גפרור ויכניס שם, יש פשוט תעלומות לבבי, והיה רבה של מצרים לפני 150 שנה, שזה אסור. למה? אין פה אש. אז למה במדורת נפט איתרנו? במדורת נפט איתרנו שיש שם אש. ואני מדליק, אפילו שהאש רחוקה, אבל זה חום של אש גלויה. אני מדליק מחום של אש גלויה. שאין כן כאן, אין כאן אש בכלל. זה כולו אפר נהיה. כמעט שכולו נהיה אפר, ורק הוא חם, ומהחום זה נדלק, זה אסור. וכן הוא הדין יוצא לפי זה, יש רצו לחלק בין גריל וסתם תנור. אותו הדבר בסתם תנור. רוצה להדליק אש מהגריל עצמו. יש מחלוקת, יש מי שרוצה לאסור. הגריל, אני מכוון גריל שהוא שם אותו על שעון, שעון שבת, והדליק את הגריל, והגריל זה אינפרה אדום. אתה רואה אותו אדום, אדום, כמו התנורים של אמבטיה, וכדומה. הוא רוצה לקחת את הגפרור, אתה תשים אותו, מיד הגפרור ידלק. וזה יש ויכוח, אם זה נקרא אש גלויה או לא נקרא אש גלויה, יש מחלוקת בזה. כדאי להימנע מהדבר הזה, שלא לעשות אותו. יש מי שרוצה להתיר, להדליק סיגריה בצורה כזאת. אבל סיגריה בלב אחי, כבר כתבו הפוסקים, היום בפרט בימינו, היא ודאי אסורה גם בחול. אז ביום טוב, למה לא להיכנס לזה? בכלל, עישון סיגריה ביום טוב, יש בזה גם כן דיון ארוך. אם מותר או אסור, עיין בספר הליכות עולם שהעריך בזה. אבל לעצם הדין, להעביר מאש לאש, אם יש לי אש גלויה, ואני יכול להדליק מהחום של האש, מותר. אבל אין לי אש גלויה, אלא היא חום כזה, למשל בתנור. אין לו גריל, אבל תנור עובד על חם. אני אקח גפרור, אכניס אותו לתוך התנור, הגפרור ידלק. למה? מרוב החום, זה אסור לעשות ביום טוב. זה יקרה מוליד אש. בו הדין, כל הפעלת מתק חשמלי למינו ביום טוב אסור. אלא אם כן, עשית את זה על ידי שעון. יכול אדם לעשות למשל כך, בערב יום טוב, להפעיל את השעון, שעון שבת, ולהתנות מה שאני ארצה, מתי שאני ארצה, אני אעלה ואוריד כפתורים, כשזה לא עובד. להוריד ולחבות, לקצר את הזמן וכדומה, מותר. ואז יבוא ביום טוב, זה מחובר לשעון, ויקח אפילו את השטקר, נגיד יש לו שטקר שמחובר לשעון, לתוך השעון שטקר, אני מדגיש, שעון שטקר המחובר לשטקר שבקיר. והוא ייקח את השטקר של איזה מכונה שהיא, או תנור, או איזה דבר, כשהוא לא עובד, ויחבר אותו. היום גם טוב, הוציאו שטקר עם שעון, עם נורת בקרה. כשאתה רואה את הנורה דולקת, אדומה, אתה יודע שהשעון כעת עובד, אסור לך לגוע בו. אבל כשאתה רואה את הנורה הקבועה, אתה יודע שכעת השעון, שהאש לא עובדת, אז אתה יכול לחבר לו. אתה רוצה לחבר מעברר, אתה רוצה לחבר תנור אפייה, אתה רוצה לחבר כל סוג של איזה מכשיר חשמלי, כדי שהוא יפעל. ואז הוא יפעל, ואתה מכין אותו על שעון, למשל, ל-80 דקות, ל-60 דקות, ל-40 דקות, אתה יודע את אותו הדבר שאתה מכניס, לכמה זמן, ואז אתה רשאי לעשות. הוא עדין בגז. יכול לעשות, לקחת את השעון גז הזה, שיש היום שעון מיוחד לגז, שזה מיוחד ליום טוב, להתקין אותו, לחבר אותו לתוך הצינור, הברז של הגז, ואז הוא מכוון את השעון שיהיה לכך וכך זמן, ומדליק את הגז, מעביר מאש לאש, אז בזה אין שום בעיה. כי האמת, מעיקר הדין, להוליד אש אסור. אבל להדליק חשמל, אף על פי שיש, תדעו, הרבה פוסקים בדור שעבר, היו גדולי עולם ביניהם, לפני 50 שנה, גם מרבני אשכנז, גם מרבני ספרד וגם מרבני מרוקו, שהיו אנשים גדולים בתורה, אבל מחילה מכבודם, בזה כתבו אחריהם הפוסקים שהם לא ידעו את צורת העבודה של החשמל. הם חשבו, הם רצו להתיר להדליק חשמל בשבת, ביום טוב, סליחה. הם חשבו שהחשמל נמצא בקבל של החשמל, ורק על ידי הורדת הכפתור וזה אתה מחבר ומעביר מאש לאש. והאמת זה לא כך. אחרי שנודע שהחשמל עובד על חיובי ושלילי, ואז על ידי הורדת המתג אתה סוגר מעגל, אז זה ממש אתה מוליד אש חדשה, כמו שזה נקרא מוליד אש חדשה. ובחשמל זה אש, כי בתוך החוטים יש ממש אש, בפרט אם יש נורת בקרה וכדומה, לזה לכולן מה זה נקרא אש. לכן אסור להדליק ולכבות חשמל ביום טוב, ולא כמו שכאלה שנוהגים, יש כאלה אומרים לתינוק או לילד לעשות כך לכתחילה, אסור לעשות את זה.
אסור לעשות, אלא דינו כדין שבת. אם יש צורך, מתי שיש צורכי רבים למשל, יקראו לגוי שידיק להם את האור כדי שיוכלו להתפלל. או אם יש סימן בשמחת יום טוב, אז אנחנו מתירים להגיד לגוי. אבל להגיד לילד או לעשות את זה באיזה צורה, כי הכל אסור. משנה מפורשת, הם מוציאים אש, לא מן העצים ולא מן האבנים, ולא מן האפר ולא מן המים. אז כל זה בגדר של אש, לכן אסור לעשות את זה ביום טוב בשום פנים ואופן. וכן גם כן גחלים, מי שעושה גחלים אסור לחבות אותם, או הדליק נר, אסור לא לחבות את הנר. יכול לעשות אחרת, לשים את הנר במקום שרוח שאינה מצויה, זאת אומרת רוח רגילה לא תחבא את זה, תבוא איזה רוח חזקה פתאום ותחבא את זה, וזה יהיה מותר. אבל לגרום כיבוי האש על ידי רוח שהיא מצויה, כגון שהוא יוציא את זה לתוך רוח ממש חזקה, שהרוח תחבא את האש, זה ודאי אסור, זה נקרא מחבא בידיים ביום טוב, ואסור לעשות את הדבר הזה. עכשיו יש עוד שאלה שהרבה שואלים. אמרנו שרוצים לעשות עוגות ביום טוב. עכשיו יש הלכה, אסור למדוד ביום טוב. לעשות מדידות או לעשות משקל, אסור לעשות ביום טוב. צורכי מצווה מותר למדוד ביום טוב. למשל, רוצה לדעת כמה זה כזית, ויש לו משקל, לא אלקטרוני, הוא לא נדלק שם, זה לא עובד על זה, אלא מכני, ידני. מכני, שהוא שם עליו את הדבר, כדי למדוד לצורך מצווה, זה יתירו. אבל שלא לצורך מצווה, אפילו שהוא רוצה לעשות לעצמו איזה דבר, שמרן שולחן ערוך פסק, אסור למדוד ביום טוב, וזה מצוי בכמח. רוצה לדעת כמה כמח וכמה מים לשים, אז יש להם כלי של מדידה, אסור למדוד, אלא ייקח בעומד הדעת. ואם יש לו כלי שיש עליו מספרים, שיודע עד כאן זה ליטר, עד כאן זה חצי ליטר, רבע ליטר וכדומה, אסור להשתמש בכלי הזה ביום טוב, כיוון שזה כלי העשוי למדידה. אין, המרן אמר, ייקח בעומד הדעת. האמת הרבה שאלו, של נשים שעושות עוגות. ידוע שאם ישנו בכמות, ולא ייקחו בעומד הדעת, זה יכול להתקלקל. אפשר לא ישימו ביצים במספר הנכון, או לא ישימו כמח בכמות הנכונה, וכן כל יתר התבלינים, שאר התבלינים שצריך לשים, ציפורן, קנמון תשעה, מוריד קרשינה, אני יודע, כל דבר ודבר יש לו מדידה שלו, שאם ישנה, יוסיף או יוריד, תקלקל כל הטעם. כמו שאמרו רבותינו, תקלקל כל הסעודה. אז כיוון שזה, אם זה על ידי זה, הוא מקלקל את האוכל, האמת שהפוסקים כתבו שבמקרה כזה יהיה מותר. שאם לא ייקח, אבל מה? לא ייקח בכלי של מדידה, ייקח כפית רגילה. נגיד, צריך לשים שתי כפות לימון מגורד. כמובן גם לגרד, זה גם צריך לעשות בשינוי ביום טוב, לא לעשות כדרך שעושה בחול. או לקחת, אני יודע, שתי כפות סוכר, הוא לוקח שתי כפות סוכר, לא חייב לקחת ארבעה חצאי כפות, כמו שיש מי שאמר, שיקח ארבעה חצאים, חצאים כשרה, לא צריך עד כדי כך. אלא ייקח בעומד הדעת, כמנה ייקח את הסוכר, כמו שהוא צריך, וכל הדברים כמו שזה. ובזה, למה? שלא יימנע משמחת החג, ושלא יתקלקל לו האוכל. שלא יתקלקל האוכל, לא יתקלקל העוגה. אז כן, שלא רוצה שיתקלקל, בזה יהיה, ושלא יפגום. הבית יוסף הביא גם, הוא הדין שדבר שהיה יכול למדוד מאתמול, ימדוד אותו מאתמול. דבר שאי אפשר היה למדוד אותו לאתמול, לא. וכן דבר שלא יפגום, הוא אומר את הטעם, או שלא יקדיח התפשיל. מקרה כזה, יהיה מותר. עכשיו הטעם של מדידה, למה? זה נקרא עובדין דחול. ואסור לי ביום טוב, כיוון שיום טוב הוא יום קדוש, אסור לעשות בו עובדין דחול. רבנו ארי כתב, שהסיבה הרוחנית של כל הדברים האלה, יש לנו חמישה סוגי ימים בגודל הקדושה שלהם. שבת היא מעל הכל, אין כמו שבת, צריך לדעת, אין כמו בכל הימים קידשת אותו, ברכת אותו, ואנחנו אומרים חילו השמיים והארץ, ויחל אלוהים, ויברך אלוהים, ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, אין כמו שבת. אחריו במדרגה יום הכיפורים. אמנם כל מה שאסור בשבת אסור ביום כיפור, אסור לבשל, אסור כלום לעשות, אבל יו, ההבדל גדול שיום שבת חייב על זדונו סקילה, ברמינה זה מיטה הכי חמורה, שארבע מיטות בדין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. מה הסוד שלהם? אבל הרגילה, שכשעובר על עבירה שחייב בסקילה, פוגם באות יוד של שם הוויה. לא ייכנס למחיצתו בגן עדן עד שיסקל. זה שאמרה הגמרא ברמינן, אדם שחטא בעוון של סקילה, ואפילו מת על מיטתו, או יבוא בגלגול, הגמרא אמנם לא דיברה על גלגול, אז הוא דיבר על גלגול, או ייפול מהגג וימות, ולא בחינם מת. הכל מעת השם. וכן שריפה, ייפול בתוך הדלקה, או נחש יקיש אותו, והקשת הנחש דינה כדין שריפה, שמצילנו. או עוזר על הדם ברמינה נקבל לשריפה. וכן, הרג, תפס המלכות, או ברמינה ישפחו את דמו וכדומה. וחנק זה חנק, או יש מחלה שהיא גורמת חנק. עכשיו, כל אחד מהמיטות, סוגי המיטות, זה פוגם באות מסוימת של שם הוויה, ועל ידי אותה מיטה הוא מחפר. הסקילה זה הכי חמור, זה אותיות של שם הוויה. מכאן אדם ידע כמה השבת היא קדושה לנו, מאוד מאוד מאוד. זהר בקדושתה, קדושה נוראה. מי שפוגם בשבת, פוגם באותיות של שם הוויה. אין לו כפרה ברמינן רק על ידי סקילה. אבל אם יעשה תשובה ויתקן, וילמד על הלכות שבת, ומכאן והלאה יזהיר אחרים, זה ודאי יעשה אשרה ואשרה חלקו, אשרה מי שעושה תשובה בעודו פה בחייו בעולם הזה. כן שריפה, זה אותה של שם הוויה, אותה ראשונה. הרג, פוגם באותווה של שם הוויה. חנק, אותה האחרונה של שם הוויה. לכן היו חכמי ירושלים, היה מנהג בירושלים, מביאים בדין שלושה אנשים, תלמידי חכמים, ואומרים, אם האיש הזה התחייב סקילה, הרינו סוקלים אותו. כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ואז אומרים, אנחנו סוקלים אותך. לוקחים אותו, משקיפים אותו על הארץ, מפשיטים אותו, גלגלים עליו סק, סק העשוי מנוצה של עזים. ולוקחים נר של שעבה, לוקחים שעבה דווקא, מה שנקרא דונג, שנקרא בערבית שום עסל, זה עשוי מדבש של דבורים, מהכברת של הדבורים, זה השעבה הזאת, כמו של בדיקת חמץ, ומטפטפים עליו שלושה טפטופים. ואומרים לו, יהי רצון שחשב לך כאילו נסכלת בבית דין הגדול שבירושלים, אילו היית שם. וזה נחשב לו כמו סקילה. הרקה, זה סקילה, לוקחים שלוש אבנים קטנות, משליחים על החזה שלו. והוא בחיים, אם זה אדם חי, לוקח אבן בגודל אגרוף, שם אותה בידו הימנית, ומקיע ליבו, ואומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. קבל עליו דין סקילה. ואז לולבים לוקחים השמה של בית דין, מנמנים שליח, מכה, זורק עליו שלושה אבנים, וזה נחשב לו סקילה. אחר כך שריפה. עושים לו את השריפה, כמו שאמרנו, מטפטפים, נר שעבה, שלוש טיפות על זרועו, הימנית או השמאלית, לא משנה. אחר כך עושים לו הרג, איך זה הרג? היו מגלגלים אותו על הארץ. שלוש גלגולים, קדימה, אחד ואחורה, קדימה ואחורה, קדימה ואחורה. זה נקרא הרג. וחנק, כורחים סודר צעיף על הצוואר שלו, גם כן הצעיף הזה היה עשוי מנוצה של עזים, זה נקרא חתיכת צק, יש לו סוד שהוא מחפר, ומושכים אחד מכאן, אחד מכאן, שלוש פעמים, שלוש משיכות, וזהו, ואומרים לו, ושר עוונך, וחטאתך תכופר. אחר כך עושים לו עטרה, והרי האיש הזה קדוש וטהור. יש הרבה צדיקים בישראל, היו במשך הדורות, שציוו, הגאון הזה חמד כתב לפני פטירתו, שיעשו לו את ארבע מיטות בדין. היה הגאון הגדול, בעל יסוד ושורש העבודה. היה איש קדוש ונורא. קדוש מאוד מאוד מאוד, מי שקורא את ספריו מתלהב בעבודת השם מבהיל. הוא כתב שם לבית הדין של העיר שלו, עיר פראג, שיעשו לו את ארבע מיטות בדין, ואמר, ואם לא יעשו, לא מחו להם ואני אנקום מהם. אז פחדו מאוד, ישבו בדין לדון האם מותר לעשות את זה לרב או אסור. בסוף קיבלו עליהם את הדין, מה לעשות, גזר עליהם כך, אז עשו לו את זה. אבל זה רק מי שציווה, כמובן סתם בבזות מת, יבוא כעת לעשות לו ארבע מיטות בדין, זה ודאי אסור, לא יבוא ולא יהיה. אבל זה רצינו להראות כמה חמור רק מי שציווה, כמה חמור הדבר הזה. האמת שטוב שאדם יעשה את זה, אם רוצה יעשה את זה בחייו, בעשרת ימי תשובה או בימים שלפני ראש השנה, שאם יודע אולי חטא באיזה חטא שחייב עליו סקילה, שריפה, הרג וחנק, ובלאו הכי יום הכיפורים מחפר. אנחנו יודעים שיום הכיפורים מחפר גם על חטאים כאלה. אמנם תשובה תולה, תשובה ביום הכיפורים תולים ואיסורים ומריקים, על ידי צדקה, על ידי כל מיני מעשים טובים, על ידי לימוד תורה, יכול לחפר הכל, אין שום בעיה. אנחנו כל אלה שנמצאים בחיים צריכים לשמוח על כל רגע שאדם בחיים יכול לעשות תשובה בלי סוף. כעת על כל חטאים שחטא, כל מחפר. עכשיו, יום הכיפורים זה חייב קראת, אין עליו סקילה. לכן חמור מאוד שבת מיום כיפור. שבת מדרגה הכי גבוהה. אחריו יום הכיפורים. אחרי יום הכיפורים יבוא יום טוב. מדרגה מספר 3. הוא אסור במלאכה, אבל מלאכת אוכל נפש מותרת. מדרגה רביעית, כותב רבנו הארי, זה חול המועד. חול המועד עוד יותר מותר, גם שאר מלאכות מותר. למשל, אני רוצה לקצור לצורך המועד מותר, לקטוף פירות לצורך המועד מותר, להבעיר אש לצורך המועד מותר, לטייל לצורך המועד מותר. דבר העבד בחול המועד לעשות אותו מותר, אבל שאר מלאכות אסור לעשות. שום מלאכה. כתיבה ושאר דברים שאין מהם צורך למועד, או לא צורך מצווה, ולא צורכי רבים, לא נעשה אותה. זה מספר 4. אז יצא שבת מספר 1, כיפור מספר 2, יום טוב מספר 3, חול המועד מספר 4. חמישי, ראש חודש, יש בו קצת קדושה, ונהגו אנשים שלא לעשות בהם מלאכה בראשי חודשים. ואחר כך יש ימי החול. אלה 5 מדרגות של קדושה שיש בימים שהקדוש ברוך הוא ברא ועשה אותם. לכן מכאן ילמד האדם, אלה הם הימים שצריך לעשות בהם מלאכה. עכשיו נזכיר כמה הלכות בקשר לשביעי של פסח, שזה שייך יותר לענייננו אנו, לחג הקרב ובא עלינו לטובה. קודם כל, ודאי חייבים אנחנו להודות לשם יתברך. ובכלל בחג הפסח, זה חג ההודעה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל עם, הוציא אותנו, לא את אבותינו בלבד, אלא אותנו הוציא משם. איזה זכות זאת שיצאנו ממצרים. וגם רבנו ארי אומר שהקדוש ברוך הוא בפסח פודה את הנשמות מכל דבר, מכל עניין או מכל נגע, וכל פגם שיש בנשמות, בפרט כעת אנחנו סופרים ימי עומר ברוך השם, וכל יום יוצאים משער אחד של טומאה, נכנסים משער אחד של טהרה, מתקרבים לשם יתברך עד חג השבועות. שנאמר, 7 שבועות יספור לך, מאחל חרמש בקמה, תחל יספור 7 שבועות. ונתן לנו חג הפסח, שהוא שורש לכל ימות השנה. מה עשה? בשביעי של פסח, שהוא יום שישי לעומר, שימו לב שזה שישי, כותב רבנו ארי שזה יסוד, כל שישי מתקן ביסוד, נתן לנו יום חג גדול, ואמר לנו עצרת תהיה לכם. הוא יום שביעי של פסח. יום שביעי של פסח, אז הקדוש ברוך הוא, זה היה יום של קריאת ים סוף. הגיעו אבותינו למצרים, ושם הגיעו על הים, וקרא להם את הים, עשה להם שמחה גדולה, ואמרו אז שירה, שרתה עליהם רוח הקודש, ואמרו שירה, זכו ישראל לומר שירה. ולא רק זה, הזוהר הקדוש בפרשת תרומה כתב, כל מי שאומר שירה, שירת הים בעולם הזה, בשמחה ובטוב לבב ובכוונה, עתיד לאומרה לעתיד לבוא, שנאמר אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לאדוני, ויומרו למור. שואל רבי שמעון בר יוחאי, מה זה ויומרו למור? ויומרו, השיר על השם כי גאו גאה. זה ויומרו למור. למור בהי אלמה, למור בעלמה דעתה. למור אתה, למור בתחיית המתים. המתים כשיקומו, עתידים כולם לומר שירת הים. בשירת הים רמוזה שם, רמוזים שם. כל מה שעתיד לקרוא, אין בעולם הזה, הן המלחמות שיש עכשיו בכל המדינות שבעולם, הן המלחמות שיהיו לעתיד לבוא, הן מלחמת גוג ומגוג, הן בניין בית המקדש בית שלישי, הן תחיית המתים ברמוזה הבא, הן הערב השביעי שאז יהיה יום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. הכל רמוז בתוך שירת הים, הכל סודות עצומים. אנחנו לא מבינים מה אנחנו אומרים, אבל אדם צריך לשמוח, להודות לשם, בפרט השנה הזאת, שהקדוש ברוך הוא מגר אויבינו ושוננו, פסח ראשון שאין לנו אינטיפאדה יחסית, אמנם עבונותינו הרבים, גם יש עבדה פה, עבדה שם, אבל לפחות, ברוך השם, שקט, וגם אותו רשע צורר, המן בן המדת ההגגי, העיראקי, נפל, ברוך השם, והפילו את פסליו, ועזרת השם יפילו אותו, לא שישאר בחיים וימות לאט לאט, כמו דרך כל שונאי ישראל, שצריך להרוג אותם מעט מעט. נבוכדנצר, הגמרא אומרת, שהיה הורג את שונאיו, איך היה הורג אותם? שם אותם בכלוב, מוריד מהם כזית בשר, רשע כזה, כל יום, טובל בחומץ ואוכל. איך היה מענה אותם? ככה רשע היה, עם חירם מלך צור, הלך להרג אותו, ותראה מה עשה ממנו. אז הקדוש ברוך הוא יש לו חשבונות שלו, מי אנחנו שנגיד לו איך לעשות ומה לעשות. אז חייבים להודות לשם. שביעי של פסח, השנה חל ביום רביעי. יום רביעי, השלישי בערב, מדליקים נרות, כמו כל חג. אדם יכין לעצמו בגדי חג, שיהיו קצת יותר מהודרים מבגדי חול המועד. בגדי חול המועד יש אמרו שהם כמו שבת, יכול לבוש כמו בגדי שבת. בגדי יום טוב צריכים להיות יותר חשובים משל שבת. כך מובן פוסקים, כך כתב הלבוש עליו השלום. בגדי יום טוב יהיו יותר מהדורים משל שבת, שבהם תוספת. אפילו של שבת אמרנו שבמעלה היא יותר גדולה, זה מצד מלאכה, אבל מצד ושמחת בחגיך. גם יש מצווה לאכול ביום טוב בשר, מי שהבשר מזיק לו או שלא אוכל מאיזה טעמים אחרים או מטעמי כשרות יוצא ידי חובה באכילת עוף, וצריך לשתות גם קצת יין, לפחות רביעית יין, כדי שישמח. וגם הילדים קנות להם, הגמרא אומרת, כליות ואגוזים או מה שהם אוהבים, במבה, אני יודע מה שהם אוהבים, יש ביסלי, היום יש הכל כשר לפסח, מקרונים, אפילו לחמניות עשו היום כבר כשר מיוחדות לפסח, הכל יש. אז יקנה לילדים מעדנים שהם אוהבים וישמור להם ליום טוב, גם כן שישמחו ביום טוב. ואשתו גם כן כתוב שיקנה לה לפי יכולתו, לא למעלה מיכולתו, אלא לפי יכולתו יקנה לה בגדים, יקנה לה תכשיטים, יקנה לה איזה מתנה או איזה דבר שהיא אוהבת, יכבד אותה לכבוד החג, זה דבר גדול. שמחת בחגיך, אתה או בנך או ביתך או עבדך ועמדך. אבל לא ישכח את היתומים ואת העניים, את האלמנות, את אותם הנזקקים, גם להם מצווה גדולה, לעזור להם, לשלוח להם, הן בממון, הן באוכל, ובפרט אם הוא מזמין על שולחנו אנשים כאלה, יש לו מצווה גדולה מאוד מאוד. וחמור מאוד, הזוהר הקדוש החמיר, כתב, בשבת, אם אדם לא מזמין עניים על שולחנו, אין לו כל כך עונש. כך לשונו, אין לו כל כך עונש, זה בזוהר פרשת תרומה. אבל ביום טוב, אם חס ושלום הוא שמח ולא משמח את העניים והאביונים, מענישים אותו, ועליו נאמר וזרתי פרש על פניכם, פרש חקיכם. הוא אומר זה חק שלו, אז הוא אומר זה לא החק שלי. מדוע? בשבת אנחנו אוכלים מסעודת המלך, אנחנו כולנו מוזמנים לאכול לשולחנו של מקום, שכך נוהגים לומר די סעודתה לחקל תפוחין קדישין, זה בלילה. בבוקר אנחנו אומרים די סעודתה דעתיקה קדישה. בצהריים סעודה שישית אומרים די סעודתה דמלכה קדישה. כלומר זו הסעודה של הקדוש ברוך הוא. יש כינויים שונים, בלילה לכבוד השכינה קוראים לה חקל תפוחין קדישין, בבוקר זה כנגד הכתר אומרים עתיקה קדישה, בצהריים זה כביכול הקדוש ברוך הוא קוראים לו מלכה קדישה. אבל בחג לא אומרים די סעודתה דמלכה קדישה, זה אנחנו מכינים לצורך. מה זה דומה? אמר הזוהר, מעשה היה מיש אחד עני, פסקן עני ואביון. העני הזה היה לו אח עשיר גדול, היה גר במדינה, עיר גדולה, ומקורב למלכות, איש מכובד מאוד. לימים העשיר הזה היה לו בן יחיד, כדרך העשירים יש להם רק בן יחיד. היה לו בן יחיד והוא מחתן את הבן שלו. חתן את הבן שלו, שלח נזכר מאחיו העני. אמר מה יעשה אח שלי העני, לא אזמין אותו לחתונה? אזמין אותו, הוא וילדיו, אשתו וילדיו. אמר לו, אחי היקר, אני שולח לך כרטיס כמו ישראכרט, אבל זה לא היה, זה אמיתי, ישראכרט אמיתי, לא מזויף. אמר לו, אתה תקנה, תלך לאיזה כלבו שאתה רוצה, תקנה שם בגדים, חולצות, עניבות, נעליים, הלבשה, לך, לאשתך, וכמה חליפות גם, אחת לשבת, אחת לחתונה, אחת לשבת חתן, אחת לשבת קלה, כל מיני זה. תקנה לילדים שלך גם מה שצריך, והנסיעות, הכל עליי. תקנה חביבי, יא אחי היקר, יש לנו חתונה, בבקשה, תבוא, אתה מוזמן לחתונה. שקיבל את ההזמנה, שמח שמחה גדולה, וגם כרטיסי טיסה, חינם על חשבון אח שלו, ושם מלון, 9 כוכבים, זה מה, איפה, לא חלם בחלומות, באספמיה אפילו לא חלם דבר כזה. קרא לאשתו ולילדיו, קראו את המכתב 7 פעמים, 7 מקרא ו-70 תרגום, ראו שהכל בסדר, זה אמיתי, מכתב אמיתי, הזמנה רשמית, הם הלכו לצפון תל אביב שם על האזור כיכר המדינה, אני יודע איפה, והלכו לקנות, מדדו חליפות וזה, אתם היה שם גנבים מסתובבים בחוץ, רואים זה אני, מה עושה פה דרומי, בא משכונת התקווה, בא מיד אליהו, מקריית שלום, שכונות עוני, בא לכאן לצפון תל אביב, טוב, עקבו אחריו, זה קנה, ארז את הכל, אמר ילדים, לא נוגעים בכלום, כל החליפות ששומרים, אנחנו נעלה למטוס, נכניס את זה שם, וכשנרד שם באמריקה, אנחנו ניקח, נתלבש, יש לנו חתונה, בואו נוסעים לאמריקה. באו בלילה שלפני הנסיעה, גנבים אצלם הביתה, גנבו להם כל הבגדים. זה המסכן הזה, לא יודע מה לעשות. חיפש, דיבר עם סוכן, אמר, תפחד, אתה תיסע, ואחיך יטפל בזה. טוב, נסע, הגיע לזה, חבל וחפוי ראש, אמר לו, אחי, אחי, ברוך הבא, מה אתה דואג? אמר, תראה, גנבו לזה, אמר, גנבו, יאללה, כפרה עליך, ככה אתם נשארתם בחיים. בוא פה, אני אקח אותך לכלבו, פי עזר יותר גדול מהכלבו שיש לכם שם. קנה לך בגדים על חשבוני, אל תפחד. מה, כן, אבל לא חבל על הבגדים, הלכו, זה המון כסף עולה, זה המון, אמר, תדאג. לקח אותו, ואת אשתו, ואת ילדיו, קנה להם בגדים פי כמה יותר יפים. וזה, לבש את הכל, בא לחתונה, סס ושמח, שמחה גדולה. והיה שמח יותר ממה שהיה שמח מקודם. שאלו את האנשים, מה אתה שמח? שאחיך הוציא הוצאות וקנה לכם בגדים פה? אומר, לא, אתם לא הבנתם. אני כשקניתי את הבגדים, פחדתי שאולי הבגדים שקניתי הם לא מספיק לפי הכבוד שאחי ביקש. כי אחי ביקש הזהיר אותי שהוא רוצה בגדים הכי יפים, כי אני אל תעשה לי בושות, אני שם איש חשוב, וכולם מסתכלים שם על התלבושת, ושם עומדים 3 שומרי ראש בכניסה, אם אתה לא מצוחצח מכף רגל ועד ראש, לא נותנים לך להיכנס. אז אני לא ידעתי אם קניתי בגדים כמו שצריך לקנות. אז אמרתי, אולי לא יצאתי ידי חובה מה שאני צריך את הכבוד שלך. עכשיו, אחי בעצמו קנה לי את זה. הוא לא יכול להגיד לי לא קנית אותו, הוא קנה את זה. אז אני יודע שיצאתי ידי חובה. הוא אומר, בשבת, מה שאנחנו קונים, מה שאנחנו מכינים בשבת, אנחנו מסמחים את העניים, לא שימחנו, כמה ששימחנו, קצת או הרבה, יוצאים ידי חובה. למה? זה סעודה של המלך. זה על חשבון הקדוש ברוך הוא. אבל ביום טוב, יש בעיה יותר לאדם. יום טוב צריך להכין את עצמו ליום טוב כמו שצריך. לקנות בגדים יפים לכבוד יום טוב. צריך להכין את עצמו מאכלים משובחים לכבוד יום טוב. לכבד את החג כמו שצריך. ולדאוג גם לעניים. למה? יום טוב זה אתה ואני והוא מכינים ליום טוב. זה לא הקדוש ברוך הוא מכין. בשבת, מה שהקדוש ברוך הוא נתן, מה שעלה בידי עשיתי. אני לא חייב, אנוס רחמנה פטרה. אבל ביום טוב יש חיוב גדול. והחיוב העיקרי, רבותיי, זה להודות לשם. לכן, כל שירה וזמרה. תדעו ששבעת ימי החג, מצוות עשה מן התורה לשמוח ולשמח בחג. אדם אוכל איזה מעדן בחג, שמח, מקיים מצוות עשה. מאכיל איזה ילד, משמח איזה מישהו, זה מקיים מצוות עשה ושמחת בחגיך, מצוות שמחת החג, בפרט בני ביתו שהם תלויים בו. משמח אותם, זה מצווה גדולה מאוד. אמר הגאון מווילנה, כל המצוות הן הכי קלות, חוץ מהמצווה הזו, שזו מצווה הכי קשה. להיות 7 ימים ו7 לילות, להיות שמח כל הזמן בהם, לא להיות עצב, זה מאוד קשה. עכשיו, שביעי של פסח, יש תיקון שנוהגים ללמוד בשביעי של פסח. זה מצווה גדולה, על פי שיש כאלה יצאו עוררים, זה סתם אנשים שהם בטלנים, לא רוצים ללמוד תורה, אז ממציאים, מטילים דופי באיזה סוגי לימוד. יש בתיקון של ליל שבועות, לפני תיקון ליל שבועות, יש תיקון שביעי של פסח. שמע פסוקים של מקרא שנוהגים לקרוא, הר הפסוקים של נביא, פסוקים של תורה, נביא וכתובים. וכתובים יש שמה בספר דניאל, כל החלום של דניאל. למה קוראים בזה? שמתעורר כל שנה בפסח, הרי בניסן נגאלו ובניסן עתידים לגאל. בניסן דנים בשמיים לגאול את ישראל, ומאיזה יום? היום האחרון זה שביעי של פסח, אחרון של פסח. אז הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודנים לגאול את ישראל ואיך לגאול אותם ואיך תבוא הגאולה. אז אנחנו מזכירים אהבתו של השם יתברך. זה הטעם שקוראים שיר השירים בפסח. למה שיר השירים אין לך שבח המעורר אהבת השם לישראל כמו שיר השירים. שאמר רבי עקיבא, כל התורה קודש ושיר השירים קודש קודשים. ככה מעלתו קדושה. אז זה מעלת שיר השירים, חשובה מאוד. לכן בפסח מה שיותר אנחנו נעשה דברים שהם לשמח את השם יתברך, זה חשוב. עכשיו הלימוד הזה שווה של פסח, יש הרבה שואלים מתי ללמוד אותו. יש, כל אחד יעשה כפי מנהגו. יש ארצות שהיו נוהגים אחרי הסעודה בלילה מתאספים בית הכנסת בסביבות 10-11 בלילה, יושבים לומדים את כל הסדר, מגיע החצות וקוראים שירת הים. הנה חילמה, זה מנהג טוב. נוהגים לפתוח את הארון קודש ועומדים על רגליהם, לא מוציאים את הספר תורה החוצה, אסור להוציא, רק בקריאת התורה. ואז בתוך הספר תורה קוראים שמה מי ויהי ושלח פרעו את העם עד כי אני השם רופאיך. זה קריאת התורה של יום שביעי של פסח, קוראים אותה פעם אחת מתוך הספר תורה. יש רבנו יוסף חיים תיקן בספרו לשון חכמים נוסח של תפילה שהוא יוצא מאב שמות, כי ידוע שמשה רבנו על המטה שלו היו חקוקים עין בית שמות. זה יוצאים מפסוקים ויסע ויבוא וית, יש שם אב שמות, ובשמות האלה יש רפואה, יש מכה לשונאי ישראל, סגולה לפרנסה, סגולה לאריכות ימים. כולם 72 שמות מורכבים משלוש אותיות. ויש בספר לשון חכמים תיקן לימוד לשביעי של פסח ואשמור את הבוקר. האמת, המנהג העיקרי היה, היו הולכים לישון בתחילת הלילה. שביעי של פסח, לא מחכים מאוחר. פללים מנחה בערבית, פלג המנחה, פללים ערבית, מבעוד יום אפשר לעשות קידוש, מגיע הזמן ספירת העומר, סופרים עומר, הולכים לישון. וקמים כולם היו בחצות הלילה, היה שמע שהלך מהיר את כולם. מתאספים בבית הכנסת, יושבים לומדים את הלימוד, חצי שעה לפני עלות השחר, עומדים על רגליהם, פותחים את הארון קודש, מתחילים מקרוא והיא בשלח פרעה. למה? מתי קריאת ים סוף הייתה? כתוב, והיא באשמור את הבוקר. וישקף אדוני אל מחנה מצרים בעמוד אש וענן, ויהום את מחנה מצרים. אז אנחנו על זה שנתעורר, הזוהר כתוב, שאם קוראים את זה, בפרט ביום שביעי של פסח, מעוררים רחמי השם. מלאכים הולכים אומרים לו, תראה, אתה כמו עכשיו, בשעה הזאת, ביום הזה, לפני 3,335 שנים, השנה 3,335 שנה, כי יצאו אבותינו ממצרים 2,000 תמ"ח. השנה 3,335, 3,335. זה ליציאת מצרים. אז נו, זה מספר עגול, נכון? יאללה, תגאל את ישראל, תראה, משבחים אותך, והם כעת כאילו הם עומדים על הים. ואז האמת, זה שעה שהאדם מתרגש מאוד, וידוע שאין כמו שעת עלות השחר. רבנו אריה אמר, אם אדם רוצה לברך את בנו, או להתפלל על מישהו מקרוביו, שהוא זקוק לרחמי שמיים, השעה הכי מתאימה להתפלל, חצי שעה האחרונה של הלילה, שלפני עלות השחר. לא משנה באיזה יום, כל שכן שביעי של פסח, שאז נפתחו שערי שמיים והתגלה השם של עין בית שמות. אתה יודע מה זה עין בית שמות? כולם התגלו אז. אז זה זכות גדולה מאוד, זכות גדולה מאוד. מי שיכול אפילו ביחיד להיות ער בשעה הזאת מעלות השחר של שביעי של פסח, זה קדוש יאמר לו. יוצא בסביבות נגיד 4:30 לפנות בוקר בשעון קיץ. תודה לכם, זכור לשנים רבות. אז זה, זאת אומרת, קצת לפני 4:30, נגיד בשעה 4, מי שיכול לקום, למה נצח המה יוצא בסביבות 6. שעה 4:30, זה השעה שהכי טוב לומר את שירת הים, זה דבר גדול מאוד. זה מהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא. ועוד דבר אחד, שביעי של פסח, מצווה לעשות אמנו סעודה בלילה, סעודה ביום. סעודה שלישית לא חייב. יש נהגו לעשות גם סעודה שלישית, הגאון מווילנה גם היה נוהג בזה, ויש נוהגים לעשות. האמת לא צריך. מוצאי החג, צריך לדעת רבותיי, אחרי השקיעה, שקיעה בסביבות 7:20. יש לך 20 דקות אחרי זה, מתפללים תפילת ערבית, ואחרי זה עושים הבדלה, אחרי זה מותר להשתמש בחמץ. לפני זה לא להשתמש בחמץ. זהר האדם לא ללכת לחנויות במוצאי החג שמוכרים מוצרי חמץ, כמו פלאפל ופיתות ופיצות וכל מיני מקומות, שאתה לא יודע בבירור שלא פתחו את המטבח. אני מדגיש את המטבח, כי אנחנו יודעים היטב שהרבה הרבה חנויות לצערנו כבר ביום שביעי של פסח מהצהריים מביאים את הפועלים הגויים שלהם, מתחילים ללוש ולאפות ולהדליק ולהבעיר. אדם ימנע את כל זה מעצמו. ולא בכי, יש לך כלים של פסח בבית. קודם יאסוף את הכלים של פסח, יכניס אותם פנימה, ואחר כך יכניס, יוציא את כלי החמץ, יכניס את החמץ. והשם יתברך יברך אותנו ואותכם בשנים רבות נעימות וטובות, ונזכה לראות בגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, אמן. מועדים לסיכום.